טוב, בקיצור, שאלה שאני חושב שמן הראוי לפתוח בה, זה שוב, בהמשך לפתיחתנו מאתמול, זה קצת לדבר על צדק. ולמה לדבר על צדק? כי באופן כזה או אחר, אתה יודע מה, הנה חינם, בוא נלך קצת אחורה, למה לדבר על חוק? עכשיו, למה לדבר על חוק? כי מערכת משפט, שזה לכאורה הנושא, לפחות הראשוני של מסכת סנהדרין, מערכות שיפוט נשענות על חוק. ההנחה היא שיש חוק שהמערכת מיישמת אותו. עכשיו, יש פה שאלה ראשונה, מה היחס בין החוק הזה לבין הצדק? כבר שאלה מעניינת. והיא תנחח גם בדיונים של הגמרא כבר, אחר כך שנגיע לצדק, צדק, תרדוף. נכון? מה זה צדק, צדק, תרדוף?
הלך אחר בית דין...
הלך אחר בית דין האל, או צדק, צדק, תרדוף. צדק לדין, צדק לפשרה.
חוק, זה לקפוץ מלא קדימה.
אני מסכים.
על מה מדבר את המשלח?
אז רגע, אני אבל רב, בכוונה קופץ, אני לא קופץ, בעיניי זה לא כל כך קדימה, זה כמו לקפוץ למעלה. זאת אומרת, יש מובן מסוים, אתה מוליך בכיוון שאני מסכים איתו, של לעבוד מתוך המקורות, אבל אני רוצה רגע שוב, וניסינו כבר אתמול לפתוח בזה, להציב ברקע של המקורות טיפה, כאילו נקרא זה, להעלות השאלות לשורשן, או טיפה לזכור את הקונספציה. השאלה, אני חושב, של איך עובד בית משפט, או מה האפשרויות לבית משפט, בסוף גונזת בתוכה, מה שאני רוצה להצביע עליו, תודעות. תודעות עומק, תודעות העומק שבעצם נאבקות פה או עולות פה או צפות על פני השטח, מתעסקות בשאלות האלה. ואתם מתעסקות בשאלות, מה זה חוק? מה זה צדק? איך צדק נוכח בתוך מערכת חוקית ובתוך מערכת שיפוט? האם הוא נוכח שם? האם בכלל באמת מה שאנחנו קופצים זה צדק? האם יכול להיות צדק בתוך מערכת כזו? איזה... עכשיו, מה שחשוב שנבין זה שיש זיקה מאוד עמוקה, ואני חושב שבזה כבר אנחנו מקווים צעד גדול קדימה, ואתמול כבר התחלנו להצביע על זה, בין מבנה המערכת לבין התודעות שמכוננות אותה. זאת אומרת, מערכת לא נבנית באופן אקראי. יש איזה זיקה, יש איזה מתאם שנוצר בין המבנה של מערכות לבין תודעות העומק שמכוננות אותן. תודעות עומק גם שוב בשאלות האלה שדיברנו עליהן, אבל גם בשאלות הרבה יותר רחבות. זאת אומרת, כל חברה, כל מבנה חברתי בסופו של דבר הוא גם מעוגן בתפיסות תרבותיות, בתפיסות פילוסופיות, נכון? אנחנו הבאנו את הדוגמה הזו לא פעם, שלא סתם יש קשר בין דמוקרטיה לבין חילוניות. נכון? אלה דברים שהם באמת הולכים יחד. התודעה התיאולוגית המחלנת הולכת שלובת זרוע יחד עם התודעה, עם התפיסות דמוקרטיות בהקשר החברתי-פוליטי. עכשיו, למה זה ככה? כי אלה שוב תודעות שהן תודעות נהדרות היררכיה, שמניחות איזה אחדות בין כולם וכולי. זאת אומרת, יש זיקה בין התודעות השונות. המרחב התיאולוגי והמרחב הפוליטי הם מרחבים שבסופו של דבר יש ביניהם המון מתאם, המון סינכרון. עכשיו, אותו דבר אני חושב גם כאן. שאלות, שוב, יסוד של מה זה חוק, מה זה צדק, מה זה משפט, הן שאלות שבסופו של דבר מכוננות את האופן שבו המערכת נבנה.
כאן זה אפשרי, כי
נורא
פה גם האלטי.
אז למה זה בלתי אפשרי? אנחנו בסופו של דבר מניחים שדיברה טובה כלשון בני אדם, נכון?
כן, אבל אם אני מתרגם כמו שמתרגמת אלוניות לדמוקרטיה, אז פה מתרגמת אלוקים לדיין
אבל זה לא אני עשיתי, זה הסוגיה אסתר. זאת אומרת, הגמרא הובאת, נכון? כי יבוא אליי העם לדרוש אלוקים, וזה שאלוקים זה דיין, זה פסוקים מפורשים. עכשיו, זה בעייתי, נכון, אבל ברור שוב שזה מה שקורה. זאת אומרת, ברור, נכון, שתפיסות מסוימות של איך עובדת מערכת משפט, של איך, מה מקומו של הדיין, מה מקומו, הן שלובות ממש יד ביד עם תפיסות תיאולוגיות. עכשיו, כאן אמרנו שיש תופעה נורא מעניינת, כשבמובן מסוים, אבל זה הצבענו אתמול, יש מתאם בין המפגש בין יתרו ומשה, נכון? כינון מערכת המשפט, הלכאורה, לא יודע אם המילה חילונית היא מתאימה לה, כי היא מילה מודרנית מדי, יש פה איזה אנכרוניזם בתיאור של מערכת המשפט של משה, כלומר של שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות, איך נכנה את המערכת הזו? איזה, מה המאפיין שלך?
זה נלמד מהגויים, זה בדיוק העניין.
זה נלמד מהגויים. אמרת? היררכיה, אוקיי. הייתי אומר, אולי מוסיף עוד, יש פה בירוקרטיה. נכון? זאת אומרת, המערכת המשפטית הזאת, תחשבו, סתם, תעשו את החשבון, יש שרי עשרות, לכל 10 אנשים יש שר, בקהילה של 60 ריבו, כמה שרים אלה? אומרת, יש 60 אלף שרי עשרות? איך זה אומר הסיפור הזה בדיוק? זאת אומרת, יש 60 אלף שרי עשרות.
יהודים, בטח כולם רבים, מי עולה לתורה?
6,000 שרי אלפים, 6,000 שרי מאות ו-600 שרי אלף.
אני מוכרח שבחוברת על המשפחה.
מה?
שרי
עשרות
זה כבר...
טוב, אז שר עשרות הוא כמו שחמולה. אבל דמיינו רגע את זה במדינת ישראל, תחשבו שלכל 10 אנשים היה, זה פחות או יותר עובד, נכון? זה היה מגזר הציבורי.
מה שאנחנו מוכנים? מה? בעל איזה יש בעד בית.
אבל זה לא בעד בית, זה שוטר. אני חושב עוד רגע ככה, זה שר.
לצורך העניין, דימוי
צבאי מפקדי חוליות,
כאילו, בסדר, זה כאילו,
אתה תוקע
לכל איזה, אין להם משמעות אמיתית,
אמת, אבל...
מי
אמר שזה
כאילו, שר 51, 50,
לא יודע,
לכן אני לא יודע.
בסדר,
אוקיי. האם יכול להיות ששר עשרות הוא שר עשרות? זאת אומרת, אבל הוא לא באמת, זה כמו שאומרים על האדם הבודד, כאילו, תמיד...
סיאל, אני לא פעולות גן שלנו.
אוקיי, יכול להיות, אני אומר, אבל מה שנמצא פה, ולא סתם הלכנו על המערכת הצבאית, כי מה שנמצא פה זאת מערכת שיש בה הרבה היררכיה, נכון? ויש בה, והמון בירוקרטיה. נכון? היא צומחת ממילא כמערכת מאוד מאוד בירוקרטית, מאוד מאוד מובנית. יש בה, עכשיו, מערכת כזו מראש, נכון? יש לה איזו תמונה של חוק. או של, של, של איך חברה מתנהלת, בסדר? שמכוננת אותה. איזה תמונת חוק מכוננת כזאת מערכת? מהו החוק?
התורה.
התורה?
כן, הבאת אותה, מה שאמרת.
אוקיי, אבל לא, איזה, שוב, אני שואל לא רק איזה חוק בפועל, אלא איזה תמונת חוק. זאת אומרת, מה החוק, או מה זה צדק? בואו נשאל עוד
קצת.
נצר מדרג. מה? מדרג. אוקיי, תעשו לך את המקום. יש כיסאות פה בה.
לא יעשה זה כאילו של בעיה קטנה, כאילו, או פתרון הזה.
זאת אומרת, ממילא יש גם דבר קטן ודבר גדול.
כן.
יש מדרג, יש היררכיה, נכון? יש, והצדק בעיקרון משמעו סדר. בואו נלך רק עוד צד. הצדק הוא סדר. זאת אומרת, יש פה ארגון. זה המטרה של המערכת הזאת. המערכת הזאת נועדה לארגן את החברה. לארגן את העולם. זה מה שהיא עושה. היא בונה היררכיה, היא בונה מדרג, היא יוצרת בירוקרטיה, זה סדר.
שעם לא יבול.
מה?
שעם לא יבול.
כי צריך להחזיק את המערכת, לתחזק את המערכת, זה תפקידו של החוק.
כן, גם ההרחקה של משה בעניין הזה היא מבטאת את זה, שלא כל אחד נראה שכם משה, הוא לא דבר קטן דבר גדול, הכל הגיע למשה. עכשיו זה שמשה התרחק, והוא יושב אי שם למעלה הפירמידה,
זאת אומרת, כאן יש תודעה, נכון, שבה אתה לא רק מרחיק את משה, את מי עוד אתה מרחיק?
את אלוהים.
את הקדוש ברוך הוא אתה מרחיק, נכון בעצם.
זה נראה דבר שהוא קודם לכל, זה הדבר הראשון שחשבתי עליו, שבעצם יש פה יצירה של חוק, כאילו שהוא מגיש לכל אחד, גם אם אתה לא משה ומיגש למקור החוק, אתה מנסח איזשהו משהו שהוא גם לשר עשרות, הוא יכול לפתוח את הספר, לא יודע, לכתוב בגוגל ולהגיע לחוק.
זה היה מצלת החוק באיזשהו מובן, אולי בשונה מהתיאור שאמרת שבו מערכת המשפט עובדת לפי חוק, זה כאילו המצלת החוק היא כאן, החוק המנוסח, זה שכאילו יש עוד אנשים שיודעים אותו מראש וזה לא עד הוק כאילו.
יש תיאור, כאילו סתם משעשע ברמב"ם, תיאור שלו למשנה ג' זה מתאר איך ממנים, המשנה שמוסקת בסמיכת הזקנים, אז הוא כותב אחרי שסומכים, ונעשה אותו אדם סמוך ונקרא אלוהים. וזה כאילו בצורה הכי חזקה בעיניי, התיאור הזה של יצירת החוק בעולם.
אבל טוב, תכף נדבר על
זה. זה שזה נלמד מהגויים, זה נראה לי עניין, זה עניין חזק כאילו. זאת אומרת, אתם לומדים מיתרו שהוא גוי ושהוא בא ללמד אותנו דברים שעושים בימים אחרים, כי זה נורא חכם. זה פשוט מערכת שנועדה לפתור חולשות אנושיות על ידי רעיונות אנושיים.
באמת... בואו נחזק רק את הטיעון הזה, כמובן יש לנו יותר מרמז, יותר דיברנו על זה בהתחלה אתמול, יש לנו הרבה משפט לפני מתן תורה. נכון? זאת אומרת, ברור שמערכות משפט הם מבנה אנושי בסיסי שקיים בכל חברה, יש דין, יש משפט, יש דיינים, יש מערכות שעובדות, זה לא איזה חידוש של התורה. בסדר, וכאן שאלה גדולה שנשאלת בכל נזיקין, מה בנזיקין התרומה, נקרא לזה, המיוחדת של התורה, לתוך מערכת שהיא מערכת שבאופן כללי בני אדם עבדו ככה תמיד, כל חברה עובדת ככה. ואולי שאלה לא רק בנזיקין, זה גם שאלה במועד, שאלה בנשים. הרי שוב, תרבויות עובדות, עבדו גם לפני מתן תורה, עובדות גם אחרי מתן תורה. איפה אנחנו יכולים לזהות? אז את ה... מה?
כאילו,
אני
חושב
את הניואנסים האלה שהתורה מכניסה פה פנימה. עכשיו, אבל בואו נציב על כל הרקע של כל זה, רק אולי עוד טענה שהיא טיפה מחודדת או פרובוקטיבית, אני חושב שהיא אמיתית. בלי ספק, התנועה או המקום, החילון הגדול ביותר שעברה היהדות היה מתן תורה. נכון? על רקע הדברים שאמרנו עכשיו, אני חושב שזה ברור. את מתן תורה הוא המקום שבו אלוקים יוצא מהתמונה. כי עכשיו יש תורה, נכון? אלוקים, זאת אומרת, זה אני חושב, זה איפכא מסתברא, אבל אחרי שחושבים עליו שנייה, הוא נורא פשוט. ברגע שאלוקים נתן את התורה, נכון? אנא נפשי כתבי תיעביד, בסדר, אבל אתה נעלמת מהסיפור, נכון? ועכשיו יש לנו חוק ויש לנו ספר, ואלוקים כבר לא פה, כמו שמשה כבר לא פה.
המונח של הדתיות הוא, זה
לא קל, זה בסדר, אבל אני אומר, אבל זה, בואו נשים לב לטרנספורמציה של הדתיות במושג
הזה. אני חשבתי שרבי היה זה שהרס את התורה, לא?
לא ריבונו של עולם, לא משה רבנו. זאת אומרת שכבר משה רבנו הרס.
זה היה כמו במפגש פתיחה, לא זאת אומרת שניגש אליו, ממש הוא בא לישיבה לפגוש את אלוהים.
אז אני חושב שוב, הדברים האלה מעוגנים באופן מאוד עמוק בתופעה שאנחנו מצויים עליה עכשיו. זאת אומרת, העובדה שמתן תורה מותרם גם ספרותית וגם, זאת אומרת, גם בהרבה מובנים יש פה גם קשרים ספרותיים בין המפגש בין משה ליתרו לבין המעמד של מעמד הר סיני שיהיה מיד אחר כך, זה פשוט שיש כאן תיאור, נכון, של אלה תהליכים מקבילים.
זה שאתה משכן, אבל נראה לי זה כאילו ברגע שלצד זה יש את המשכן, זה לא נכון להגיד שזה נגמר נהדר.
המשכן, אני מסכים, הוא כבר אולי סוג של מענה.
בגלל זה אני חושב שהפרשה של הערתך קורית באוהל מועד, זאת אומרת, זה שאנשים מסמכים שם באוהל מועד, זה
אני חושב שבגלל זה קורה, יש דבר יותר פשוט שקורה בגלל זה, וזה חטא העגל. חטא העגל הוא הביטוי הפשוט של ההתנגדות של עם ישראל לחילון שמוביל משה רבן. סורים, יעלה לדעת שאנחנו נלך עם הסיפור הזה, זה מופרך לגמרי.
אין הלך עצרים, זה יכול
להתאר. מה, אני אומר שם, שוב, נכון, זה תגובה אינטואיטיבית בריאה של עם שלקחו לו את אלוהים. זאת אומרת, בא משה רבנו, הוא אומר, תשמעו, זהו, אין אלוהים יותר. יש ספר בעם, ואומר, לא, מה פתאום? על רקע זה, בואו נלך עם שיטת הראשונים שהם מניחים שבאמת מבניית המשכן היא תגובה לחטא העגל, בסדר, ואין מוקדם מאוחר בתורה וכולי, שיטת רש"י, אז באמת אפשר להגיד שהמשכן הוא מענה לחטא העגל. בסדר, עכשיו שוב, לא ניכנס כרגע לדיון, יש יהודי חשוב שכתב ספר שנקרא בין משכן לעגל, ויש בכלל הרבה דיונים סביב זה במדרש ואצל הראשונים והאחרונים, זה לא התחום שלנו כרגע. ואני אומר, כשנשים לב לאזור הרוחני שבתוכו הנושא, הסוגיה שלנו מתפקדת, בסדר? זה רק כדי טיפה, שוב, לפתוח את המקורות. זאת אומרת, אני מציע להציע פה איזה מבט שהוא טיפה יותר רחב, וכאמור להעלות את השאלות טיפה לשורשן. הלאה. דיברנו על משה רבנו, דיברנו על מה שקורה בפרשת יתרו, דיברנו על חטא העגל, דיברנו גם כבר בשיעור שעבר על פרשת בעלותך, כשברור שמה שמתרחש בפרשת בעלותך, אמרתם עכשיו נכון שהוא מתרחש סביב אוהל מועד, למרות שהוא כמובן לא מתרחש סביב המשכן, נכון? אני מקווה ששמתם לב, הרי הזקנים הולכים בפרשת בעלותך לאוהל מועד, איזה אוהל מועד?
משה.
והראשונים עמדו על זה שזה אוהל מועד של משה, מניין לנו? כי הם יוצאים מהמחנה, הם הולכים החוצה. ומשה ייקח את האוהל ונתן לו מחוץ למחנה וקרא לו אוהל מועד. יש את אוהלו של משה שנמצא מחוץ למחנה והוא נקרא אוהל מועד. ובאופן פשוט פרשת בעלותך כשהיא מתארת את הזקנים שהולכים מחוץ למחנה, הם הולכים אל אוהלו של משה שנמצא מחוץ למחנה. ולכן, והוא נקרא אוהל מועד, והיה כל מבקש השם יוצא מן המחנה, נכון? הוא הולך לבקש את
אלוהים. לשכה.
מה? כן, זה אוהל מועד, ובאופן פשוט זה אוהל מועד שמדובר על פרשת בעלותך, ולא אוהל מועד של המשכן. בסדר? מה? אבל אני אומר לענייננו, ברור שהתמונה של מבנה השלטון של פרשת בעלותך מסרטטת תמונה אחרת לגמרי, נכון? יש שלטון שהוא שלטון של השראה, של קריזמה. של הרוח של משה ששורה על 70 זקנים. וזו תמונה אחרת לגמרי מהתמונה של שרי אלפים ושרי עשרות.
זה מן הרחבה של משה, הם פשוט 70 משה כאלה.
מה אין פה?
משפט.
אין פה חוק, נכון?
יש פה מסע.
אין משפט.
מלא,
מסע. מסע. מסע העם הזה. כן. זאת אומרת, יש לשאת את מסע העם, נכון? אין פה משפט, אין פה חוק.
סוג של אחריות והנהגה, לא משהו.
יש פה הנהגה, נכון? אין פה בירוקרטיה גם, זאת אומרת, זה לא איזה, שוב, אין פה איזה מבנה בירוקרטי, היררכי כזה. יש איזה סוג של ייצוג של כל העם, נכון? זה יותר סמל מאשר מערכת. אין מערכת כזאת באמת של 71. 70, נכון? והנה כבר התרמנו טיפה את לאן זה, זה כמובן ייקח אותנו צד כזה. זה לא מערכת משפט 70. 70 זה סמל. יש 70 זקנים שיש עליהם את הרוח של משה רבנו. זה...
מה זה גדולי התורה?
כן, חכמי התורה, גדולי התורה. זה ידוע שזה ההבדל בין ש"ס לאגודה. נכון? שאצל האשכנזים זה מועצת... גדולי התורה, ואצל הספרדים זה מועצת חכמי התורה.
זה יכול להגיד לך.
כן. זה הבחנה. אז אלה כאמור באמת...
רגע, יש גם את כל ספר דברים. שהוא מתעלמות זוכה להתעלמות.
זה הדבר הבא. פרשה, אנחנו מגיעים לספר דברים. פרשת שופטים, אנחנו בעצם עושים שתי התייחסויות ששתיהן מאוד מעניינות. הראשונה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מה זה?
לא פה לחנה לכנסה לארץ, איך תתנהל בית המשפט בארץ כנען, כאילו? שם זה הופך להיות כבר...
נראה לי זה המשך של
הסרים,
של
הסרים, של הסרים, של הסרים. למה?
מה, למה מזכירים את זה פה?
למה זה נראה לך המשך של זה?
לא משהו, לא משהו, לא משהו, הם ממשיכים להיות שופטים קרובים לזה, הם במשפחה, ראש משפחה, בעיר, ראש עיר, מסוים.
זאת אומרת, אני מסכים, זאת אומרת, המבנה של המדבר, אתה אומר, של מבנה בירוקרטי של קהל אחד שפשוט מדרגים אותו באיזו היררכיה כזאת של עשרות, מאות, אלפים, מתחלף במבנה שההיררכיה שלו היא לוקלית, היא גיאוגרפית, נכון? לשבטיך, שעריך, אתם מתחלקים בארץ ישראל, מתפרסים, בכל עיר וזה צריך למנות שופט.
שזה שינוי גדול, אבל הגיאוגרפיה וההיררכיה הם כאילו הם שתי דברים שונים לחלוטין.
אוקיי, למה?
כלומר, כי בגיאוגרפיה, כאילו, זה דימוי מרחבים, כלומר, זה אין, כאילו, באופן ראשוני, זה כאילו, זה סיפור שטוח. יש את זה של העיר הזאת, את זה של העיר הזאת, לא בהכרח יש מעבר בין, אני יודע, ככל שאתה מתקרב לירושלים, אז אתה עולה בבתי דינים, גם בגובה וגם בזה, כאילו. אלא יש זה, כאילו, כל אזור עם האזור שלו, וההיררכיה היא, כאילו, מלמטה למטה.
איפה הוא נבנה את ההיררכיה?
יש שם גם את בית
הדין, אז נכון, הפרק הבא, נכון, אני עוסקים, פרק ט"ז, אם היינו קוראים רק את פרק ט"ז, היינו יכולים לחשוב כמוך. אבל אנחנו מגיעים לפרק י"ז, י"ז, נכון? או י"ז, ומתברר בפרק י"ז פתאום שלא נגמר הסיפור בבתי דין בכל שעריך, נכון? אלא אחרי שעשית בתי דין בכל שעריך, כי ייפלא ממך הדבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות. בשעריך,
וקמת
ועלית על המקום אשר מספר השם לוקח.
וזה עדיין אחרת. כלומר, גם שתיים, אני חושב שגם פה, אז אני נשאל הבדל מהותי בין השתיים, כאילו בין המקום שבו יש חוסר ידע ובו כאילו ניגשים לאלוהים, ושם זה הבדל מהותי. כי אתה אומר, יש את הבתי דינים, ויש כאילו את עלית על המקום אשר יבחר השם וכולי, ויש כאילו זה, טוב, מה, השר מאה הוא יותר אלוהי מהשר עשר? לא. אני מתכוון.
אם אני...
זה על ביחס של משה רבן. משה רבן הוא כן כמו...
כן, אבל אין מערכת בירוקרטית. כאילו יש לוקלי ויש אלוהים. כאילו זה כאילו, יש שתי שלבים בדבר הזה. שתי כאילו מערכות שהן נפרדות. כאן זה כאילו, אתה מדרג ועולה.
לא דיברנו על רובוטי בסוף. ברור שנמשך. לא אמרנו על שום דבר בסוף. רגע, פאוס. כן.
טוב, נמשיך להתעלם מרובוטי.
נראה לי הממד הכי חלק של הסמכות זה השוטרים דווקא, כי עד עכשיו זה באמת היה משהו כאילו וולונטרי כזה, אנשים, גם בפרק י"ז, וגם אתה בעלית, אז כל אחד מיוזמתו הולך למשפט. השוטרים זה איזשהו ממד כפייתי ש...
היו שוטרים יום קודם אבל.
כן.
כבר
במצרים.
לא, אבל גם בפרשת השבים, כתוב שם תקני עם ושוטריו, אתה מבין שם...
בואו נשאל רגע, מה זה שוטר?
אוקיי.
אנחנו היום יש לנו דימוי מאוד ברור של מה זה שוטר.
אף.
באופן פשוט, מה? אף. האם זקני עם ושוטריו, האם ההבחנה בין זקנים לבין... כאילו באופן פשוט זקני עם ושוטריו יכול להיות גם תיאורים נרדפים. זאת אומרת, זה לא, נכון, זה לא הדימוי שיש לנו היום על מה זה שוטר. ובאופן פשוט שוטרי בני ישראל, מה פתאום שיהיו שוטרים לבני ישראל במצרים?
חלק משרוקית.
כן, זאת אומרת, גם אז זה מקום עם מגבעת, מגבעת כפולה.
לא, זה הדימוי לא אולי למה שראיתם
רק.
זה הדימוי
של הנהגה.
זה הדימוי.
מה? אבל שימו לב שזאת הנהגה, ואנחנו מדברים על הנהגה ולא על כפייה.
כן, אבל מה מסנגרים עליהם?
ממתי השוטרים הפכו, מתי ההבחנה בין שופט לשוטר הפכה להיות שהשוטר הוא הכופה והשופט הוא המחליט? זאת אומרת, זה לא ברור לי, שוב, אני לא יודע, לא, ניסיתי טיפה לחפש מה, איך מפרשים שוטרים. ברור שחזל כבר תפסו את זה ככה, אבל במקראות לכאורה אני לא מוצא זכר לתפקידי השיטור של השוטרים. זאת אומרת, לזה ששיטור הוא לעמוד בצומת ולעשות ככה. אני לא...
לא חושב מי שחוצה את ה...
כן. הוא המסיר
הכל. מי אמר? זאת אומרת, אני מסכים. ברור ששוב, חזר כך קוראים את הפסוקים. האם אתה יכול לתמוך בפסוקים את הפרשנות הזאת למילה שוטר?
חפש בלשנות...
אז לא, עד לא, אם היה איתנו פה ארי סילברמן, אז הוא באמת מצוי באקדית ובשומרית, זה בזה התואר שלו ב... באוניברסיטה, אז אפשר, מה? שטורו ואקדית זה...
אשתר, גם אין
כזה. מה? אשתר. אשתר.
זה
דבר
מאוחר.
כן, זה משהו אחר. אשתר זה מגיע מאיסטהר, סהר, בערך. שזה בית דין שמעברים את החודשים.
אורתי.
רורתי, עזבו, רורתי בסוגריים, בסדר? אחד הדברים, אחת הבעיות המרכזיות, פתח סוגריים, בסדר? רגע, תכף נחזור לדבר על הפסוקים. אבל פתח סוגריים, אחת הבעיות שנתקלת בתודעה הפוסט-מודרנית באופן מאוד חזיתי, זה שאלת המוסר, כמובן, או הצדק. זאת אומרת, כיוון שהכל רלטביסטי ומלא, אין שום דבר שהוא הכרחי או שהוא אתה יכול לעמוד מאחוריו באופן מלא, מה המשמעות של דיבור על צדק או על מוסר? זו שאלה מאוד מטרידה. משמעות
הצדק בעניין של
חילות דעת. מה זה?
זה היה הפניה של חבר
בבקמה. נכון, נכון. מאמר של גורביץ', אכן.
מאמר שפותח את קרן שבורים.
אתה ממש פותח את קרן שבורים על האימהות ה... לא, לא על
זה. על
רצח כבוד המשפחה, מאמר שיצא אז בתיאוריה וביקורת. בקיצור, ההצעה של רורתי, כאמור, בגדול, א' הוא מדבר על סולידריות, זה החלק האחרון של הספר, אבל בראשית הספר, באמצע, הוא מציב איזו תודעה שגם תקפו אותו ביחס אליה באופן מאוד חריף וגם חד. וזה הפרגמטיזם. הפרגמטיזם כניסיון לקדם תודעה שהיא לא מניחה, ובמאמר הנ"ל של גורביץ', נכון, על תודעות הצדק, גם הוא מעלה תובנות מהסוג הזה, תודעה שלא מניחה צדק מופשט ונתון מראש, שלאורו אנחנו עכשיו נלך ונניע את הנבנה איזה חוק אידיאלי שמתוכו נכונן מערכת של שיפוט, אלא התפיסה הפרגמטיסטית היא שואלת את עצמה בכל מצב נתון, מהו הצעד הבא? מהו הדבר הנכון לסיטואציה הזו? מה כאילו, היא לא מסתכלת אל האופק הרחוק, אלא אל המטר הקרוב, לאן נלך עכשיו את הצעד הבא? יתרונה של התנועה הזו ברור, זאת אומרת, בזה היא באמת לכאורה פותרת את עצמה מלומר אמירות שהן אמירות מפוצצות מדי. זאת אומרת, היא יכולה להוציא את אלוקים מהמשוואה, או את התודעות בכלל, הדתיות או המטאפיזיות מהמשוואה, וכביכול לייצר צדק רק בתוך סיטואציה קונקרטית. המתקפה האנליטית הפשוטה על התובנה הזו של רורתי, שאני חושב ששם בהקדמה לספר, אם אני זוכר נכון, כבר זה האנליטיקאי שכתב את ההקדמה, זה המתקפה הפרועה שלו על רורתי. נדמה לי שזה יאני נבו שהוא כתב שם את ההקדמה להוצאה של רורתי, והוא אומר, לפי מה אתה תחליט בסיטואציה הנתונה, מה הצדק? זאת אומרת, ברגע שאתה מניח שיש איזשהו צדק מתוך סיטואציה נתונה, לא תחמוק מההנחה של הצדק הזה, יש ברקע שלו איזו תפיסה צדק.
יש פה הנחה לעשות שאתה לא מגלה אותם?
כן. אז כאן השאלה, זאת אומרת, כאן הכשל או המתקפה, זאת אומרת, רגע, באיזה מובן אז בסוף אתה מדבר על צדק? גם אם הצדק בסוף הוא פרגמטי ונתון, מה ינחה את התנועה שלך בתוך הסיטואציה הנתונה? את ברגע שאתה מניח תנועה, אתה כבר חייב להניח לתנועה הזאת יש וקטור. אם לתנועה הזאת יש וקטור, אז הוקטור הזה הוא מכוון לאיפשהו. זאת אומרת, הוא מניח שוב איזה מושא, גם אם הוא מאוד מאוד רחוק של צדק. אני לא בטוח שזה נכון, אבל בואו נסתפק בזה כרגע. זאת אומרת, אני חושב שגם ברמה האנליטית אפשר להציע לזה מענה, וגם אם אי אפשר להציע לזה מענה ברמה האנליטית, אפשר להציע לזה מענה ברמת ואני חושב שלשם רורתי מכוון, זאת אומרת, לאיזושהי חוויה שהיא מביאה משהו אחר. זאת אומרת שהיא מנכיחה את הצדק הפרגמטי כצדק שממילא גם באמת מושגי הצדק שלו יהיו שונים, תודעות הצדק שלו יהיו שונות. במובן מסוים אני חושב המתקפה היא מיוסדת על, על מודל מסוים של תפיסת חוק וצדק, שממילא באמת מהפרספקטיבה שלו התנועה הפרגמטית שרואה אותי מתאר היא, היא חסרת פשר. אבל האם אפשר לתאר מצב שבו באמת הצדק לא מניח שום דבר מראש, אלא, אלא הוא רק צומח מתוך סיטואציה? זאת אומרת, הוא רק... מה? בואו נשאיר את זה לסוגיית פשרה, בסדר? שם אני חושב שזה יהיה מאוד נוכח. נקרא
דוגמאות של רצח
מול המשפחה. בואו ניקח דוגמה יותר פשוטה. ששם שתי ספינות שתות בנהר, שתיהן מלאות, סוגיית פשרה, אני חושב, בתוספת שם מביאה את זה, אני חושב שתוספת פה מביאה את זה. שתי ספינות שתות בנהר, שתיהן עמוסות, אחת צריכה לפנות את הדרך. מי תפנה את הדרך?
התשובה
האנליטית שני גמלים הולכים...
תקוף הדין את ההר.
החזק יותר. זאת אומרת, יש מצבים, שוב, הנה רק דוגמה למקום שבו תודעות הצדק המופשט נכשלות.
לא.
זאת אומרת, האם יש צדק בתוך הסיטואציה הזו כצדק מופשט?
כן, אז התשובה היא שבתודעה אנליטית כאילו... אתה יכול לקחת את זה למקום מופשט שאתה מדבר, ובתוך המקום מופשט באמת יש שתי דברים זהים. הצדק האנליטי הפשוט יגיד לך שאין דברים זהים, כאילו יש פה שתי דברים, צריך לבחור אותם.
שוב, בהינתן שהסיטואציה היא שזה זהים.
בהינתן זה לא אומר כלום, בהינתן זה לא משהו בפועל. בהינתן אין דברים כאלה, אין בהינתן במציאות.
למה? לא, אני חושב שהפוך, אבל... טוב, בואו לא ניכנס. בואו לא ניכנס, אבל דווקא מהזווית... דווקא הזווית האנליטית שלה בהינתן, היא מחדדת את הקשל שהוא קשל אנליטי. זאת אומרת, הוא לא צריך להיות קשל פרקטי. זאת אומרת, יש פה... טוב, אבל כאמור, כל זה, סגור סוגריים, סיימנו שוב רק שישב לכם איפשהו בקופסה מאחורה, ביחס לדיונן. בסדר? חזרנו למהלך שלנו, זה רק כי פתחנו עם רורתי, אז היינו צריכים לעשות איתו עוד משהו. בואו נתקדם. וואו, מוכר. ספר דברים אני רוצה להציע בסיום מה שאמרנו כרגע, לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה. ספר דברים כמובן, אבל אני חושב שהדבר עלה מתוך התמונה שתיארנו כאן, אני חושב שספר דברים כבר מתחיל לייצר סינתזה. זאת אומרת, התמונה של ספר דברים בעיניי באמת יוצרת איזו סינתזה במתח שהיא יוצרת בין מצד אחד מערכת שהיא בכל שעריך, ויש בה איזה ממד שהוא מקומי, הוא לוקלי, גם אם אני מסכים שהוא לא זהה לממד של שרי מאות, שרי אלפים, שרי עשרות, יש בה תודעה שהיא בסופו של דבר שוב תודעה לוקלית. אתה פותר את הבעיות, לפי מה? לפי חוק. זאת אומרת, יש איזה צדק, שאתה מניח שהוא קיים, יש שופטים, השופט בכל מקום, הוא אחראי על המקום שלו. למה אנשים הולכים אליו? כי הוא כנראה האיש החכם בעיר, או החזק בעיר, או זה. הוא יושב בשער, ואנשים באים אליו, ככה מבנה, כך זה עובד, כך זה עבד בכל מקום. וכך מונים את העיר, נכון? זה נוכח כבר כמובן אצל לוט, נכון? שיושב בשער העיר, ואחד בא לגור, ויש פות שפות וכו'. זאת אומרת, אנחנו מוצאים את התבנית הזאת של שופטים שיושבים בשער, היא תבנית פשוטה, אנושית, בסיסית, משותפת לכל התרבות שמסביב גם. התודעה של, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, ובאת אל הכהנים הלוויים. מה פתאום כהנים לוויים? ברור שהתודעה הזאת של העלייה אל המקום אשר יבחר השם, הגישה אל הכהנים, הדמות של הכהן כזה שנושא את הצדק, אגב, מאוד מעניין.
ברור משפטך עליה, כפתרתך לפעמים.
מאוד מעניין בהקשר של גם של המסכת שלנו, כבר אנחנו יכולים להקדים, נכון שיש בית דין, מלך וכהן גדול, נכון?
שהוא אבל בהם שם אותו רק כדי לא באמת שם
את
הכהן
גדול. מה? וזה מובן לא באמת.
שם אותו, שם אותו כדי להראות מה זה מלך.
למה? יש פרק שם שקרוי על שמו.
שם מה שמדברת עליו.
אני מסכים.
אני איתך, אבל...
אורך הכהן גדול זה ככה וככה, אבל מלך זה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה.
כן, אבל לא. זה... אתה יכול לומר שזה נס,
לדעתי...
אתה מעלית הכהן גדול על נס. כאילו, בלי זה לא היית חושב להגיד מלך.
כן, אני יכול...
אני מאז נהג בתור הרמה להנחתה בשביל המלך.
אבל גם הרמה להנחתה, אז השאלה היא...
את מי אתה מכה?
את מי אתה שם בצד השני בשביל להעלים להנחתה, קודם כל, אז הנה הוא נכנס. הוא היה יכול לא להיכנס בכלל.
אה? לא, כי מה זה בעצם, ברור שאם אתה רוצה להדיר את ראש המלך, אתה יכול לשים בהשוואתיות.
בוא נלך רק עוד, רק נזכיר עוד לינק אחד, וזה שכבר הפרשה בדברים, נכון, בדברים י"ז, כשמדברת על המלך, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, מלפני הכהנים הלוויים, נכון? זאת אומרת, התיאור הזה של המלך כמי שעומד לפני הכהנים הלוויים, אצל יהושע ולפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאלו במשפט האורים והתומים, נכון? זאת אומרת, העמידה של המנהיג או המלך לפני הכהנים, לעמוד לפני כאן ודאי שמשמעו לעמוד מתחת, זאת אומרת, הוא כפוף במובן מסוים לכהנים הלוויים. יהושע שואל את אלעזר הכהן, נכון? נוצרת פה איזו היררכיה שכמובן לא בשום שלב בהיסטוריה לא עבדה, זאת אומרת, אנחנו לא מכירים. זה דבר מפתיע סתם גם בהקשר המקראי. משה בונה מערכת מאוד פשוטה, נכון? יהושע מחליף את משה ואלעזר מחליף את אהרון, וההיררכיה ביניהם היא ברורה. יהושע אמור לשאול את אלעזר מה לעשות.
זה היה פנחס, שמי בא אל מי.
אלא מה, שזה לא עבד, נכון? הסיפור בלפתח, נכון? של מי יבוא אצל מי, והסיפור של יהושע ופנחס. אבל למה הוא לא עובד? הוא לא עובד כי הקדוש ברוך הוא מחליט באופן מפתיע לדבר ישירות עם יהושע. ההנחה של משה רבנו זה שליהושע אין ערוץ תקשורת, ואז הוא צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא דרך אלעזר, אבל משום מה הקדוש ברוך הוא מחליט לדבר ישירות.
אתה אומר לעצמי שהמלאכים שואלים את הכהן,
זה קורה הרבה, אבל אנחנו לא מוצאים את זה כמבנה היררכי שבו הכהן באמת נמצא מעל המלך. ויותר מזה, הדמויות המרכזיות להלן, גם יהושע וגם דוד, ישברו את המבנה הזה באופן חזיתי, זאת אומרת, וייצרו איזה ערוץ תקשורת ישיר של המלך או המנהיג אל מול
הקדוש ברוך הוא.
לא רק שיש להם נביאים, הם מדברים בעצמם עם הקדוש ברוך הוא. גם דוד לכאורה מדבר בעצמו עם הקדוש ברוך הוא, בוודאי יהושע, נכון? זה ה...
איפה?
איפה מה?
דוד?
איפה?
שמואל
רק
מדבר,
שמואל
מדבר איתו,
דוד
מדבר איתו.
שלמה חולה מדבר, שלמה בחלום. האם דוד בשום מקום לא מדבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא? יש לדעתי, יש מקום.
הוא היה חסיד הראשון.
טוב, א', דוד מתנבא. כן. התיאורים מתארים גם את שאול וגם את דוד כמתנבאים. ככה שאלה נהדרת, מה זה אומר בדיוק שהם מתנבאים? אבל באופן פשוט הם נביאים. בנוסף להיותם.
זה נראה שנגיד אלי הכהן, זה נראה נוצרים שהוא היה באמת איזשהו מנהיג.
שאלה, אלי הכהן היה מנהיג מאוד מנותק, אם בכלל. זאת אומרת, מנהיג שיוצאים למלחמה בלעדיו, הוא יושב על
הכיסא. כן,
מה?
טוב, הלאה. אז... שם?
לא, גם
סימנים
שילובים
שלא צלחו אף פעם. בין כהן ומנהיג. בנצרות זה עבד לא רע כל כך, אבל למרות שבנצרות אחד הגרעינים הבסיסיים בנצרות זה גם ההבחנה בין הכנסייה לבין הנצרות. זאת אומרת, ההבחנה בין דת ומדינה. ברגע הרי שהדת היא לא לאומית, אז על כורכך יש הבחנה בין דת למדינה. עכשיו, זה נכון שהמלך הוא מלך בחסד האל בכל המדינות הקתוליות. אבל מה? אבל הכנסייה דווקא מתנתקת מהמדינה. זאת אחת התנועות הראשונות של הנצרות, זה ההתנתקות מהמדינה והייצוג של הכנסייה כתמונה שהוא קוסמופוליטי, הוא אוניברסלי, נכון?
זה הולך ו... זה לא
בדיוק נשאר
ככה.
לא, זה לא
נשאר
אחרי...
זה תלוי בתוך המתחים שעוברת במהפכות הפנימיות שעוברת בכנסייה. בסדר, לא ניכנס לזה. הלאה, אנחנו רוצים לנוע לעבר המשנה. אז כאמור, סיכמנו את המבנה של הפרשיות המקראיות הבסיסיות. לא דיברנו על משפט המלך, זה עוד נושא שמתערב פה פנימה. יש את המלך כשופט, שזה גם תודעה מעניינת, באיזה אופן המלך שופט. דרשת הר"ן המפורסמת, שמי שלא מכיר אני ממליץ לקרוא, דרשה י"א בדרשות הר"ן, שבה הר"ן מציג את הקונספציה שלו, שהיא מאוד מעניינת ומאתגרת ביחס למקום של הזיקה שיש בין משפט המלך לבין מערכות השיפוט או המערכות התורניות הרגילות בכלל, והאופן שבו הן עובדות. בסדר, זה דרשה י"א בדרשות הר"ן. אבל ענייני, אנחנו עוברים למשנה. מה יש לנו במשנה? אז מסכת סנהדרין, איך היא בנויה כמסכת? שמה, שאני אקום? תביא לי, מה?
שתקום
ללוח. תביא לי, אוקיי. איך המסכת עובדת? מה יש במסכת? 11 פרקים.
הלאה. אני כולל מכות, זה 14
פרקים.
כולל מכות,
14 פרקים.
הלאה. אם התחילה בשאלה, מה זה בית דין?
בסדר? אין יחס לטורים, זה סתם, כי לא היה לי מקום. פרק א',
עיסוקי, עיסוקי כל אחת מהערכאות.
מה בכמה?
מבנה בתי הדין, בסדר? הלאה, פרק ב',
כהן גדול
ומלך.
כהן גדול, באמת מוחלש, אבל קיים, ומלך.
חיים מוחלש.
הלאה?
בחירת דיינים כשרים
וכשרים.
הדיינים?
אבל איך זה
מתחף לילדים? כן,
איך בוחרים אותם, מי קשר, לא קשר?
מה הנושא של פרק ג' זאת שאלה מאוד
אקוטית. סדר הדין.
סדר הדין, שימו לב, תחדדו עוד קצת. זה סדר הדין בין?
בממונות.
בממונות, נכון. הנושא של פרק ג' הוא דיני ממונות. וגם הכותרת שלו, דיני ממונות, ב3, נכון? ומשם, סדר הדין בדיני ממונות. הלאה, פרק ד'.
סדר הדין בדיני נפשות, גם את דין טוב.
סדר הדין במה? דיני נפשות, דיני ממונות?
נפשות.
זה מעורב, אבל זה בעיקר דיני נפשות.
בין דיני ממונות, נכון? סדר הדין.
כן, קודם כל ההשוואה שלהם.
בין דיני ממונות לנפשות. עכשיו, למה הפרק הזה הוא בין דיני ממונות לנפשות?
פרק הבא,
דיני נפשות. כי מי כאן ראה לך? אנחנו יכולים לדבר על דיני נפשות, נכון? המבנה פה הוא מבנה מאוד מאורגן, כמו בכל נזיקין. נזיקין זה סדר מאוד מאוד מסודר. הליכת המסכתות בנזיקין בסך הכל מאוד מאוד בהירה. יש לנו דיני ממונות, יש לנו את המבנה, נכון? מבנה המערכת. אחרי זה יש לנו דיני ממונות, אחרי זה יש לנו פרק מעבר בין דיני ממונות לדיני נפשות, ואחרי זה יש לנו דיני נפשות, נכון? שמה יש בדיני נפשות? אלו הן.
היו ברקים?
היו ברקים, איך היה בסדר הדין? בסדר הדין, אנחנו ממשיכים את סדר הדין בנפשות. הלאה.
איך סוקלים?
נסקלים.
נגמר הדין.
נכון, ו...
לא, זה הסדר, פה הסדר הוא דין בחלה. כי פה זה איך סוקלים, ואחרי זה מדברים על ארבע מיטות נסרו לבית דין.
כן.
אוקיי, סקילה, ארבע מיטות.
שריפה. הרג וחנק.
נכון, רגע, שריפה
זה... לא, זין זה ארבע מיטות. חץ זה שריפה.
שריפה.
לא, חץ זה בן
שריפה. לא, זה זין.
זין זה שריפה.
זין, שריפה,
הרג וחנק. שכת לתוך חץ.
ואז אלוהים הנסקלין עוד בפרק זין.
נכון.
כן, חץ זה בן שריפה.
סקילה, שריפה, שבתוך זה יש לנו...
בן שריפה ובמחתרת.
נכון? מחתרת, כמובן.
אנשים מוזרים שאני
רגיל. בסדר? ואחרי זה יש לנו...
נשרפים? לא, סרקת את זה לא מנשרפים.
נשרפים. עכשיו י' כידוע ב...
שאלה אם זה חלק...
שאלה אם חלק הוא פה, בסדר?
אבל פרק ט' זה לא רק הנשרפים, יש גם כל מיני מיטות משונות.
בגדול, קיצור, המבנה של הפרקים אחר כך מאורגן, עם החגיגה פה, בסדר, צריך לדון, למה סקילה לפני וכו', אבל המבנה מאורגן סביב ארבע מיטות בית. יש פה חריגות.
זה לא רק כי הוא חריג מכל הנהרגים, זה כאילו... הוא לא עשה כלום.
נהדר, למה, מה הקשר שהוא יהיה פה
בסנהדרין? לא, הוא מופיע בסנהדרין בתוך רשימת הנהרגים.
נהדר, יש לו פרק, יש המון נסקלים, הם לא קיבלו פרק.
כי הוא חריג.
גם הבן צורר מורה לא קיבל פרק שלם. בואו נאמר קודם כל. הוא קיבל המון סוגיות, הוא קיבל גם המשניות והמון סוגיות, אבל הוא לא...
כן, שיש משניות, לא משנה, כל הפרק הזה הוא לא...
הנה חינם, בסדר, הוא הגיע בעזרת השם, חודש אדר א',
פרק י' זה חלק.
לא משנה, תלוי. יש בחלק כמו ציוד ובחלק ציוד א',
אוקיי,
בסדר? אז זה תלוי בכתבי יד שונים. בסדר? אבל המבנה, אני אומר שוב, מלמעלה של המסכת קודם כל מאוד מאוד ברור, נכון? יש לנו מבנה המערכת, ממונות ונפשות. עכשיו, המבנה הזה גם משתקף, נכון? כשאנחנו הולכים צעד קדימה, המבנה הזה גם משתקף בסדר של הפרק הראשון. למה?
יש דיני ממונות, דיני נפשות.
כי גם הפרק הראשון מתחיל בדיני ממונות, ואחרי זה דיני נפשות. בואו נלך עוד צעד אחד קדימה. הוא משתקף גם במפנה של סדר נזיקין.
ממונות זה לא מוצלח להתחלה של פרק א'.
למה?
כי יש שם עיבור החודש.
אוקיי, אבל הוא מתחיל במה?
דיני ממונות.
אבל לא, התחלה, דיני ממונות, נפשות. זאת אומרת, פתחנו בממונות, בבתי דין של ממונות, בתבנית הזאת של שלושה, נכון? והתקדמנו איתה משם אל עבר ה-23, ואני אומר שוב, שתציג ברור שזה גם מבנה של סדר נזיקין. התחלנו בדיני ממונות, בבקם הבא המציא הרבה בבטה. סדר נזיקין הוא בעצם דיני ממונות. ואחרי זה עברנו לסנהדרין, ובתוך סנהדרין הבאנו את דיני נפשות. שלכאורה מה היה צריך להיות? את מסכת סנהדרין, אני רק אומר בשביל שנתפוס, לכאורה מסכת סנהדרין זה רק פרקים א' עד ה'. איך היינו צריכים לקרוא לפרקים ופרק ו' והלאה?
מיתות בית דין.
מיתות בית דין. מסכת עונשים, נכון? זה לא דין...
מכות.
מכות. לכאורה היינו צריכים, יכולים, אולי צריכים להבחין, למה זה נכנס...
הרב דבר יפה במשפטים לשופטים.
וכן ולא
רק. למרות שזה לא בדיוק אותה חלוקה.
אצל הרמב"ם יש הרבה יותר הפרדות, יש לך לפחות רוצח, אתה אומר, בספרים. אבל אני מסכים, אבל הרמב"ם, ההבחנה הפשוטה, זה מה נמצא אצל הרמב"ם בהלכות סנהדרין. הלכות סנהדרין כוללות את הלכות בתי הדין. זאת אומרת, מה מבנה בתי הדין ואיך הם עובדים? מה פתאום מיתת בית דין, כל מיתות בית דין נכנסו פה לתוך הסוגית, לתוך המסכת?
אפשר כן לומר שמיתות בית דין זה מה זה אפשרויות תגובה של בית דין.
נהלים, זהו, זה לא...
ומה בין זה לבין שניים מוחזים בטלית יחלו?
לא, יש... כי זה... בוא נגיד... מוות, אני יכול להגיד... היה יכול להיות הרבה תצורות מוות. כלומר, יש פה איזה משהו דווקאי, כאילו, בסמכות בית הדין להרוג כך וכך.
ובדין כפל בגזלה? לא, דיני כנסות בכלל. בסמכות בית הדין, להטיל כנס כזה וכזה.
כאילו אם זה מדובר על מומחיות, כאילו הייתי יכול להגיד שדיני נפשות זה מומחיות מסוימת, הרבה יותר אחריות, הרבה יותר כל...
עדיין, אבל שוב.
עדיין, אני אומר. אבל יש כל כך הרבה סוגים של מומחיות, כאילו... עיבור החודש ו... איך
קוראים? זה הדין הפלילי, והדין הזוכן.
אוקיי.
אפשר גם להזכיר שרק בדין של 23 ובדין 71 נקראים סנהדרין. זאת אומרת, הדינים של בבא קמא לא נידונים בסנהדרין.
זה מופיע במחוז, הדינים של
23. זה עדיין, אם אתה בונה את מסכת סנהדרין, כאילו שהחלק המרכזי בו זה דיני נפשות, אז זה עדיין כאילו נכנס לתחת הכותרת של סנהדרין.
בדיוק, של השמיים בסנהדרין, למה זה לא
עבר עוד
כאילו, מה?
בוא, אני רוצה שאנחנו נחתור לסיום, אז אני רגע הוליך את הטיעון הזה עוד צעד אחד קדימה. כמובן, כשאנחנו נכנסים גם לפרק ראשון, הפער בין העולמות, סביבה הולך ומתחדד. במובן הזה שאנחנו מוצאים בפרק הראשון, נכון, לדיני ממונות בשלושה, נכון? דיני ממונות, ואחרי זה גזלות וחבלות בשלושה, ואחרי זה, כמו נגע
הראשונה.
נכון? אונס, מפתח, מוציא שם רע, כן?
מכות.
מכות?
עיבור החודש, עיבור שנה.
עיבור?
סמיכת זקני ועריפת עגלה.
סמיכת זקני.
חלצה ועיבור.
חליצה
ועיבון,
כן?
חליצה ועיבון. באמת הרבה עם עשר שנים וכל הדברים.
חליצה ומיון.
חליצה ומיון.
והקדשות.
כל הפיליון של כל מיני דברים.
הקדשות, אוקיי.
ערכים ומיטלטלים.
הלאה.
ועד נפשות.
ואז?
בעלי חיים.
בעלי חיות.
בסדר, שזה גם. סעיף של נפשות.
רובי המלווה שמונה סקרה.
שמונה
71,
שזה נביא שקר.
23,
נכון?
21, נביא
שקר, ואז
רעידה אחת. נביא שקר, רעידה אחת.
וזהו.
אוקיי. ויש פה עוד, נכון? אני אדור כמה בזה. אז בואו נתחיל לבחון את ההתפתחות. עכשיו, מה עוד יש לנו אחרי זה?
תודה שלך.
מיניים.
הנה שהייתה 71, זו קטנה שהייתה 23.
לסנהדרין של 71, ומיניים 23. מה מאוד בולט?
שזה בידית
כזה
סנהדרין. N3.
ולא
סנהדרין
של
3.
לא, זה גם איזה משהו היסטורי.
אתה יודע, אתם לא יודעים להיפוך?
אפשר גם,
מעניין?
אפשר גם...
ואת למה פה היה 23-71 ופה 71?
זה כל אחד עושה את זה. זה דיני ממונות בשלושה, 23, רק פעם ראשונה שמשתמשים בבית דין או בסנהדרין, עד שמתחיל דבר 71.
אוקיי. עכשיו, מה התשובה הפשוטה? שכשאנחנו הולכים על הפסוקים, או בכלל אל המרחב הזה, באמת, המרחב הזה הולך, אם תרצו, מלמעלה למטה, נכון? זאת אומרת, הגרעין שלו זה התודעה של בית דין של... שמאיפה לומדים אותם?
במדבר.
הזקנים. הזקנים של בעלותך. זאת התודעה גם שמלווה, התודעה שדיברנו עליה. זאת אומרת, התודעה של סנהדרין גדולה של 71 היא ודאי תודעה של קריזמה, של הנהגה, נכון? והם מתעסקים בשאלות שהן שאלות לאומיות, נכון? זה לא, לא שאלות מקומיות, זה לא, יש פה שאלות לאומיות, עיר הנידחת, נביא שקר, אלה הדברים שבאמת מטרידים את הפורום הזה. האם נטריד אותם בשאלות ובזוטות? לא, הם לא, לא מתעסקים בזה, זה גם לא האופי של, 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 של הגוף הזה, זה לא מה שאומרים לעשות. בית הדין של 23 בהקשר הזה משמר את המקום, את הממד הזה, וזה שגם הוא מתעסק בשאלות שהן שאלות, נקרא לזה, באמת, שמעבר ל, ליום יום הפשוט. דיני נפשות, מנכיחים במרחב המשפטי איזשהו סוג של חריגה, נכון? לא משנה איך שנגדיר.
להרוג נמר.
להרוג נמר.
לא, לא, להרוג המחלוקות של המשמקות.
לאלף נמר.
איפה שהם רוצים להוציא 23, זה לא בכך...
מקור זה נגולי, אבל כל השאר זה בגלל זה...
נכון, בפור שזה סימן שאלה, והשאלה למה הוא נמצא פה. מה אתם אומרים על...
עיבור, 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 עיבור,
עיבור, עיבור, עיבור, עיבור,
עיבור, עיבור, עיבור, עיבור, עיבור, עיבור,
עיבור, עיבור, עיבור,
עיבור, עיבור, כל הסיום הוא פלג.
טוב, זאת אומרת, סימן שאלה. מה אתם אומרים על הקדשות וערכים? אגב, כאן לכאורה
זה פוסיקה. תשע בכהן או שלוש...
זה אחד השמעות וזה לא...
עשרה. נכון, לכאורה, שימו לב, יש לנו עוד מעמד באמצע. למה הוא באמת מעמד ביניים?
בגלל כהנים זה נכנס לנו, זה גם...
תשעה בכהן, נכון?
תשע פלוס אחד.
תשע פלוס אחד. למה עשרה פה הוא ביניים?
שלוש, עשר.
אה? שלוש, עשר? ה-23 הרי, אני מזכיר, הוא...
זה עשר, עשר.
עשר פלוס עשר.
זה לא טוב.
זה בעמדה
שלו. כן,
למה עשרה? בואו נשאל פה, למה עשרה? מאיפה מגיע העשרה?
לא יודעים, לא כתוב.
לא כתוב.
איך הגמרא תעשה זהו, שיהיה מדרשי הלכה, אבל זה...
אבל אני אומר, באופן פשוט...
שלוש, שלוש, ועוד אחד.
כשאני שואל אתכם, מה זה עשרה יהודים?
עדה.
מניין. מניין, כלומר... עדה, נכון? זאת אומרת, אני אומר, המשגות, מה שאני חושב עם המשגות, פשוטות. יש פה עדה. נכון? עדה. שהעדה, אנחנו מכירים את הביטוי הזה כבר הרבה מקומות, כי מה שמתייחס לדבר שבקדושה. נכון, בסדר, אם תרצו, לא סתם אולי...
אני לא יודע, אולי
זה
כבר דרשנת
יתר. זה
ודאי
דרשנת יתר, אבל
איך על זה? אבל זה היה, רק אני מראה, שתשע ועוד אחד, שלוש פעמים ועוד אחד, שבעים ואחד, ששבעים, שלוש פעמים ושתיים ושלוש ועוד אחד.
נוסיף עליהם עוד אחד,
שלא יקבל. נוסיף עליהם את הכוילים, יש שם כוילים. מה יש רבינו?
זה תבנית פה, התבנית...
אמרתי, זה השאלות יתר.
המשטרה
של...
גימטריה של הקדושה.
בשורש של תשע זה שלוש.
הגענו רחוק. לא, לא, אני לא הולך עד שם, אבל אני אומר שוב, יש פה ודאי... עכשיו
נראה לי כזה רחוק.
מה? זה לא כזה רחוק.
שלוש, שלוש,
אני מסכים. אבל... אבל נוצרת פה תמונה שאני רוצה רגע לשים לב למאמץ הזה של המשנה כאן ולנסות לתת לו פשר. מצד אחד ברור שזאת יחידה. 23 ו-71, זה סנהדרין, לזה יש מקור במדרש ההלכה. זאת יחידה שאנחנו גם מבינים. זאת אומרת, על בנם היה כאילו מתבקש להגיד, רגע, יש פה שתי מערכות שונות, יש שלושה, בואו אני רגע אחדד, יש פה שלושה שהם פועלים כמו המערכת של יתרו, ויש לנו 23 ו-71 שפועלים כמו המערכת של בעלותך. בסדר? סתם בשביל, רק כדי כאילו להקצין את התמונה, אבל זה, אבל ברור שהמשנה מצד אחד עשתה את זה, שהיא הביאה את מדרש ההלכה החסר, והשאירה את השלושה כמשהו שעומד בפני עצמו, ומצד שני, כשהיא פתחה, היא פתחה עם זה, ויצרה רצף.
וזה ל-23 ולא ל-71.
אני לא יודע אם לא על ה-71, כי בסוף שוב, כשאני קורא את הכל, זה כאילו...
לא, כי ה-71 הם כאילו בז'אנר אחר של בעיות.
עדיין, אבל שוב, יש כאן, כשאני קורא את המבנה של המשנה וגם את המבנה של המסכת, או את המבנה, איך שלא תהפוך את זה,
יש פה... הגעת כבר לשיא, כאילו, הגעת לדיני נפשות, ואז זה כאילו 23, ואז נוצר לך 71.
אגב, איפה ה-71 יהיה בהמשך המסכתות? לכאורה, יש לי חשבת הזאת. מה? זקן ממרה קצת, נכון? בסוף, אגב, שמתם לב, המשנה האחרונה של המסכת של זקן ממרה חוזרת ומציגה את המבנה של בתי הדין, נכון? יש בית דין כזה, ואז עולה לבית דין הזה, ואז עולה לבית דין הזה, לדעתי זה חוזר בסוף להוריות.
כן, הוריות זה...
הוריות, בסדר, מנכיחה בסוף את הבית דין של 71 שוב, כאילו את המקום הלאומי של תודעת הנוכחות של בית דין, כאיזה סנהדרין גדולה כזאת.
למרות יש בעיה, כאילו העבודה של הלכה, אז הוא לומד את הבית דין של 23 במקום אחר. צילו העדה, פשוטו העדה וצילו העדה. שזה לא קשור לבעלות.
השאלה מאוד
מרכזית. אז בואו
נמשיך. כנראה מבטא משהו אחר לגן
מהמערכת. אני מסכים, אבל זמננו קצר כרגע, אז אני נגיד על רגל אחת. אני מסכים מאוד למה שאתה אומר, ואני חושב שכאן יש ממד, וזה קרות בביטוי של עדה שדיברנו עליו, של איזו תודעה של שיפוט קהילתי.
כן,
יש כאן שיפוט קהילתי, שגם אגב שימו לב, הפרשה שם מתרחש כרוכה מאוד במרחב.
שהוא גואל אדם שרוצה להרוג והעדה עושה לו פאוז ודואג לתת לו או לא לתת לו.
מצד שני, התפקיד של העדה שם זה גם זיירת דם ענקי מישראל. זאת אומרת, יש שם... בקיצור, אני מסכים שהמדרש על 23 דורש הרחבה. אבל עדיין, אני אומר שוב, מבחינת הקונספט בגדול, אני חושב שאנחנו יכולים לראות פה מצד אחד את הפער בין 3 לבין 23 ו-71, מצד אחד. מצד שני, גם את הזיגה שיוצר את המשנה כבר כשהיא מחברת את הדבר הזה לתמונה אחת. אני רוצה...
עכשיו אני רואה את זה גם לשאול למה בית דין שעשינו שלושה, למה הוא לא עשר לסרה, באמת, כאילו.
אבל
מה זה נשמע את זה? למה אתה חושב את הפסוק הזה בכפילות, כאילו?
לא רואה שזה קודם היה
עשר לסרה, אחר כך... אם תן לך לפסוק, יש שם עוד עדה אחר כך. מופיע שם אחר כך עוד. והצילו העדה, ושפטו העדה, והצילו העדה, והשיבו העדה. למה אם זה לא דבר?
ברור שהיה לפניהם
ברור שיש מדינה שהוא מדינה שהם מקיים
לא, עכשיו השאלה בעלה הרכב יש את
זה כי זה 71 לחלק ל-3 כאילו בגלל הולך הפוך זאת אומרת, יש פה איזה דרגת ביניים
לא, זה רק נראה לי שזה לא, כאילו אם כאילו לוקחים את ההקבלה, אז יש הבדל, יש 71 ו-23 ו-3. בשני, גם במדרש הלכה וגם ב...
אני לא בטוח, במדרש הלכה לא, במדרש הלכה לא, כי אין במדרש הלכה, לא במשנה.
לא שלושה.
אין שלושה במדרש הלכה.
נכון.
אז זה כל
השאלה איך אתה מסתכל על השאלה.
אבל
אין
לך
במדרש הלכה. וגם במקרה ספרותית בחלק הראשון, זה ברור שיש את 3 ו-23 בחטיבה אחת. ו-71
אני לא רואה ככה את החלק הראשון
כאילו אתה אומר דיני המלון 3 תתתה ב-23 תתתה ב-23 ואז אומרים אין דנין זה אין בספרותית אחת זה יש פה חגיגויות יש פה בית דין יש את המיני בית דין יש את המיני הסנהדרין זה ברור שזה לא זה יש הבדל מהצד
השני זה
סנהדרין
קטנה
וזה סנהדרין
גדולה כאילו כן יש בהם השמות שלהם בניגוד לבית דין של 3 שלא נקרא סנהדרין בכלל, כן מייצר ביניהם רצף. לכן, אני חושב, ה-23 היא באמת כאילו היה חוליית מעבר של הפרק.
בואו נלך, אני מסכים, אני חושב שכל מה שאמרתם נכון, ובואו אבל...
הוא יושב בשני גיסאות השני ואחד.
שני דברים
מסכימים. גם בית משפט העליון וגם בגץ, כאילו, זה באמת ה...
למרות שכאן הוא לא כל כך מופיע כבגץ.
למה? הוא זה שמוציא לי מלחמות, הוא זה ש... זה בדיוק מה שבגץ היה מתנהל.
אני רוצה להוציא אבל עוד שתי מחשבות עם זה לסיים. א', אני חושב שבאמת בגלל זה נפתח פתח שאנחנו תכף נראות כבר בסוגיה הראשונה אנחנו נראה את הפתח למבט כפול על השלושה. זאת אומרת, הפתח למבט כפול על השלושה כבר נתון חזק באופן שבו הפרק ערוך. זאת אומרת, הסוגיה הראשונה תיקח אותנו עוד שנייה לזה שרגע, אולי דיני הממונות זה בשלושה אחד וגזלות וחבלות זה בשלושה אחרים. זה בכלל שני עולמות שונים בתוך בית הדין של שלושה.
ברור שאתה חושב של העיבור זה לא אותם שלושה של...
שאלה? שאלה, מה ברור ומה לא ברור, בוא נחכה עם מה שברור. אבל אני אומר, לענייננו, אני חושב שוב, המבנה הכפול של מערכת המשפט הוא לא סתם ייכנס לנו מהר מאוד לתוך הדיון בבית דין של שלושה, כי אנחנו נראה שבאמת...
בוא, אני יודע שבקור ראש חודש, יש שלושה אנשים שעולים להר הבית, יושבים שם ומדברים את החודש. כן, כן, זה... אני קידשתי פעם את החודש בהר הבית, נשארתי בבית דין הזה.
הנקודה האחרונה
אז בעצם שתי אנשים
אני רוצה שנגיע
למה אם אתה תוסף סוד
נקודה אחרונה רק שאני רוצה להוסיף אני חושב שהיא מאוד מאוד משמעותית למה אז בסופו של דבר אבל באמת נבנה הסדר הזה ולמה המשנה, השאלה, אני חוזר גם לשאלה ששאלנו קודם, למה באמת בחר רבי להכניס את כל מיתות בית דין לתוך מסכת סנהדרין? וכאן הרי לי להציע את המחשבה הבאה, שאני חושב שהיא צריכה ללוות אותנו ממש לכל אורך הלימוד במסכת הזאת. תובנה חשובה שאנחנו צריכים שוב, לשים לנגד אלינו, זה שכבר כשהמסכת הזו נערכת, אין לבתי הדין כמעט שום סמכות. זאת אומרת, מבחינת המשנה, ודאי כשעכשיו אנחנו...
מנהל זה לא רק שהייתה.
סנהדרין, שהייתה הורגת פעם ב-70 שנה נקראת חובלנית וכו', ואם הייתי שם הייתי עושה... עכשיו, אנחנו לא יודעים בדיוק בכלל עד כמה התיאורים האלה של המשנה משקפים מציאות היסטורית. זאת אומרת, ברור לנו, לדוגמה, שכבר חכמים אמרו שבן סורר ומורה לא היה ולא נברא. נכון? והנה כבר שאלת למה בן סורר ומורה קיבל כל כך הרבה מקום, נראה לי שבאמת זו התשובה. שבן סורר ומורה לא היה ולא נברא, ולא נפתח אלא כדי שתדרוש ותקבל שכר, אז בואו נדרוש ונקבל שכר. אבל אני חושב ששוב, התודעה של דרוש וקבל שכר, בואו רגע נרחיב בה. אני חושב שכשאנחנו מייצרים את התמונה הזו של כבר במשנה, וכאמור, סנהדרין של 71 כבר במשנה אין. ודאי לא בלשכת הגזית. אולי יש איזשהו מבנה של סנהדרין, אבל הם לא דנים, לא בנביא שקר, וגם עיר הנידחת.
השבט, שבט לא דנים בכלל
בעיקרים. לא דנים
עיר הנידחת,
גם לא להרחיבים את העזרה, וגם לא דנים דיני נפשות. דיני נפשות נתלו בישראל, עוד קודם חורבן הבית. ובאיזשהו שלב נתלו גם דיני ממונות מישראל.
מלחמת הרשות, אולי?
אנחנו מוצאים בירושלמי, נכון, את ריש לקיש אומר, שנתלו דיני ממונות, וריש לקיש אומר, בריך חכמנא דלילא חכים מעידון. ברוך השם שמתלו מאיתנו הדינים, כי אנחנו בכלל לא יודעים לדון. ויש איזו תודעה שמופנמת מאוד 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 עמוק, ואנחנו עוד נפגוש אותה הרבה לתוך המערכת, שזאת מערכת שבסופו של דבר היא מערכת נטולת שיניים. אין, מה זאת אומרת? היא לא קיימת. אין מערכת כזאת בין. עכשיו, כאן נוצר, אני חושב, אבל הדבר המופלא והמפתיע, וזה שלצד העובדה שאין מערכת כזו, היא לא נוכחת כמערכת ריאלית, אבל המסכת בונה אותה כמערכת מיתולוגית.
בלעדית, כאילו.
זאת מערכת, זה לא רק מערכת בלעדית, זאת מערכת מיתולוגית. זאת אומרת, בהקשר הזה, היא הולכת להיות המגה נרטיב המכונן של איך עובד עולם התורה. מי שכמובן הלך עם זה חגג על הסיפור הזה, זה הרמב״ם. ואת הרמב״ם ראה מה עשתה מסכת סנהדרין, והוא אמר, יאללה, גם אני עושה. הלך הרמב״ם בהקדמה למשנה תורה, ובנה לנו, נכון, את הרצף של מעתיקי השמועה, איש מפי איש עד משה רבנו, 40 דורות ממשה רבנו עד רבינה ורבש. מאיפה לקח הרמב״ם? אחרי זה גם עד אליו, אבל מאיפה לקח הרמב״ם את התודעה הזו? התודעה הזו של הרמב״ם צומחת כמובן מסיפור סמיכת זקנים. נכון, מהרעיון הזה שלא כתוב בשום מקום, אבל הוא כאילו מהדהד פה במסכת חזק, שכאילו משה סומך את יהושע. אצל הרמב״ם זה לא מופיע כתיאור של סמיכה, שוב, כי זה, אפילו הרמב״ם נראה לי לא חשב שאפשר להגיד שהם ממש סמכו אחד את השני.
עם הידיים.
עם הידיים. אבל התמונה הזו של איזשהו רצף היסטורי אחד מרכזי, נכון, והרמב״ם בתחילת הלכות ממריא, בית דין הגדול יושב בירושלים, שם יוצא תורה לישראל, והם עמוד התורה. התיאורים האלה של הרמב״ם, של בית הדין כעמוד התורה, הם תיאורים שאם תסתכלו, שוב, הם כולם נשארים על אותה תודעה בסיסית, על אותו נרטיב.
רגע, שנייה, אבל כל זה אתה נאמר על בית דין של 23 ו-71, מה יהיה על בית דין של שלושה?
אני חושב שכאן בדיוק השאלה מרתקת, זאת אומרת, בית הדין של שלושה מוצב, א', אני חושב מתחילים ממנו כי זה מה שיש. הדבר היחיד שיש זה בית דין של שלושה. עם זה, על זה אנחנו מדברים, אין לנו בעצם לא סנהדרין של 23, לא סנהדרין של 71, ולכן המסכת תתחיל בזה, וגם אחרי זה דיני ממונות יפתחו את המסכת, ולא דיני נפשות. וגם פרק שלישי ידבר על דיני ממונות ולא על דיני נפשות, ואגב הוא יגיד כבר שבדיני ממונות מה? איך הם עובדים? זה בורר לו אחד, וזה בורר לו אחד, בכלל בית דין של בוררים. זה מה שיש!
מבחינה היסטורית, אבל יש שימוש בבית דין הזה? כאילו יש עדויות לשימוש בבית דין של שלושה?
בית דין של שלושה ודאי שיש.
עד היום.
והוא עובד כבית דין של בוררים. אבל הוא עובד בתפקיד הזאת של המכונה בעגת הישיבות זבלה. יש, זה בורר לו אחד, זה בורר לו אחד. כך עובד בית הדין, זה בית דין של בוררים. וכבית דין של בוררים הוא פעיל בכל תפוצות ישראל עד היום הזה.
יותר שעובד
אחר. אבל זה לא... שוב, הסוגיה הראשונה, ואנחנו כבר מקדימים טיפה את המוכר, תתחיל בזה שהאם אפשר לדון דיני כנסות? איזה דינים דנים בכזה בית דין? מה אפשר? שאין לנו סמוכים. אבל שימו לב שבעצם שוב, הנחת היסוד, אנחנו מתחילים את הדיון ממקום שבו כבר כל זה לא נמצא. אבל זה מצד אחד לא קיים, ומצד שני מונח חזק מאוד ברקע כמיתוס. זאת אומרת, זה... מה זה, שאלו אותנו מה זה בתי דינים בישראל? בתי דינים בישראל זה סנהדרין גדולה וסנהדרין קטנה וכו', אבל זה לא קיים. אז המערכת, המסכת אני מרגיש יוצרת מערכת שהיא מאוד מחוכמת, שמצד אחד היא פותחת בקיים, אבל את הקיים הזה היא שוזרת לתוך תמונה שהיא תמונה כאמור מיתולוגית. זאת אומרת, היא תמונה לא קיימת, לא נוכחת, שהמשמעות שלה היא רק בהיותה מיתוס. ועל כן אני רוצה גם להציע, כל דיני מיתות בית דין נכנסים לתוך מסכת סנהדרין, כי הם משתלבים לתוך המיתוס הזה. הם לא היו, לא דנו דיני נפשות. בסדר בית שדנה דיני נפשות אחת ל-70 שנה נקראת חובלנית, נכון? לא דנו דיני נפשות, כי אולי מאז ומעולם.
אמת, ישו.
מה? ישו. לא, הרגו, זה שהרגו אנשים על כל מיני דברים, הרגו אנשים.
המלך הרג, משפט המלך זה משהו.
המלך הרג, וכתוב, בית דין מקפיד עונשים שלא מן התורה, נכון? זה עשו. זה כל הזמן עשו. זאת אומרת, זה ה... אבל התודעה הזו של דיני נפשות, באופן שבו המסכת מציירת אותם, היא תודעה מיתולוגית. זאת אומרת, היא תודעה מבחינתנו. אני שוב לא נכנס בכלל לשאלה ההיסטורית כרגע, האם זה באמת התרחש באיזשהו שלב. ברור שבשלב הזה שהמשנה נחתמת בו, היא לא קיימת. ועל כן כשהמשנה מביאה אותו באופן הזה, אני חושב שככה צריך לקרוא אותה. צריך לקרוא כאן את התיאור של המערכת האידיאלית, האמיתית, של איך בנויה מערכת משפט. והמערכת הזו בתורה, אני חוזר לשאלה של גילת, מקרינה אחורה על השלושה שלנו היום. באיזה אופן המערכת הזו מקרינה על השלושה, שהם בסוף הסיפור, זאת השאלה שאיתה אני חושב שאנחנו צריכים לצאת לדרך. אבל זה אני רוצה להציע, זה המשמעות של המבנה הזה. זה המשמעות של מבנה שמצד אחד פותח עם השלושה, ומצד שני שוב מדגיש גם את ההבדל בין השלושה לבין ה-23 ו-71, וביחד עם זה שוזר אותם לתמונה אחת. עד כאן להיום. מחר בבוקר